כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
הכל חוץ מחובבנים. כתבתה של ויקי אוסלנדר מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג. האתר Girls Do Porn, המתמחה בסרטוני חובבניות, הקטגוריה הפופולרית ביותר בפורנו. מאבק משפטי נדיר שהובילו 22 צעירות גילה שמאחורי הביטוי המכובס פעלה מערכת אכזרית של הונאה, סחיטה, אלימות וחשיפה בריונית של פרטיהן האישיים ברשת. פסק הדין התקדימי שניתן לאחרונה על רקע התפוצצות מחאת המיטו בענף, מחייבת לראשונה את תעשיית הפורנו וצרכניה לתת דין וחשבון. ג'יין דו 19 הייתה בת 21 ומובדלת, כשבנובמבר 2016, בשיטוט באתר המודעות קרייגסליסט, מצאה הצעה לעבודת דוגמנות מזדמנת. יש לנו כמה ערוצי הפצה בהתאם לרמת האנונימיות שאת רוצה, כתב לה במייל מייק, מפרסם המודעה, אחרי שמילאה טופס הרשמה באתר החברה Begin Modeling. מייק התקשר להסביר שיש לו אספן פרטי באוסטרליה שמוכן לשלם על DVD של 30 דקות בחיקובה שלא יופץ בשום מקום, הכל חצוי ודיסקרטי וזהותה תהיה מוגנת, תעשי רק מה שנוח לך. היא אולי הייתה צריכה להבין במה מדובר, אבל היא הייתה צעירה עם הרבה חשבונות לשלם, שקיבלה הצעה ל-$4,000 תמורת יום צילומים. מייק קישר את ג'יין דו 19 לשתי נשים אחרות, אמברליין וקיילין, שהרגיעו את חששותיה והבטיחו לה שהן עצמן השתתפו בסרטים, שקר, שגם הן מגיעות מעיירות קטנות, שקר, ושזהותה תישאר אנונימית ושהצילומים לא יופצו באינטרנט או בארצות הברית. שקר, שקר ושקר. מה שג'יין דו 19 לא ידע הוא שבאותה העת כבר הוגשה תביעה ייצוגית נגד האנשים שאימם התקשרה, שהיו למעשה מייקל פרט ומת'יו וולף, בעלי אתר הפורנו הפופולרי Girls Do Porn, בטענה שהונו בשיטתיות מאות צעירות כמוה, במה שה-FBI כינה קונספירציה, כדי שישתתפו בסרטי פורנו שיופצו בשלל אתרים אונליין. מה שג'יין דו 19 עמדה לעבור היה אותו מסלול אימים שחזר על עצמו עם כל הצעירות שהם הונו. כך עבדה השיטה הנכלולית. וולף ופרט משכו צעירות בהבטחה לעבודת דוגמנות, הטיסו אותן לסן דיאגו ושיקנו אותן במלון על חשבונם. במלון הם דחפו להם אלכוהול ומריחואנה, והציגו בפניהן תופסי הסכמה עם שמות שונים, שבאף אחד מהן לא הייתה שום עדות לשיוך לתעשיית הפורנו, ודאי שלא המקוון. אנשים לא קיבלו מספיק זמן כדי לעבור על החוזים, והבטיחו להם שוב, לשווא, כי הסרטים לעולם לא יפורסמו באינטרנט. וולף ופרט לא נתנו לנשים עותק מהחוזים, וחלק מהן אולצו להקליט הצהרה בווידאו שבה אמרו כי אינן תחת השפעת סמים או אלכוהול. מרגע שחתמו, הן היו שבויות של ההפקה. רוב הנשים לא קיבלו את מלוא הסכום שהובטח להם, אחרי שוולף ופרט החליטו לקצץ ממנו בשל פגמים בגופן, כמו שדיים לא אחידים, פתמות גדולות, צלוליטיס, חבורות וקעקועים. ברוב המקרים אנשים נדרשו לבצע פעולות מעבר למה שסיכמו עליו בחוזה, ואם ניסו לסרב או למחות, אנשי הצוות לחצו עליהן ואימו שלא ישלמו להן או יבטלו את כרטיס הטיסה חזרה הביתה. סגרו אותי בחדר עם שני גברים, חששתי לביטחוני, אמרה אחת הקורבנות ל-NBC7. הייתי שבורה מבפנים, סיפרה אחרת. הרגשתי מטומטמת אפילו שידעתי שזו לא הייתה אשמתי, שנפלתי קורבן למשהו שהיה מתוכנן באופן כל כך מוקפד. רבות מהטובות דיווחו כי אנדרי גרסיה, שחקן פורנו שהיה שותף לפעילות של וולף ופרט, תקף אותן לפני הצילומים במה שהוא כינה נסיעת מבחן. אחרות דיווחו כי הוא תקף אותן אחרי הצילומים והעידו כי הצוות חסם את דלת חדר המלון ברהיטים כדי שלא יוכלו לברוח. ג'יין דו אחת ציינה שכשהתחילה לדמם בגלל המין האגרסיבי של גרסיה וביקשה להפסיק, אנשי הצוות סרבו ולא קיבלו לו כתשובה. ג'יין דו 7 סיפרה שאחרי שהתחילה לדמם ונעלה את עצמה בשירותים, הם בעטו בדלת ופרצו פנימה. שילמנו לך $2,000, את חייבת לצאת ולהמשיך, הדימום יפסיק כשיתחילו את האקשן. היא ציטטה אותם. הסיוט של הנערות לא נגמר בתום הצילומים. כשג'יין דו 19 חזרה מסן דיאגו לביתה בסיאטל, היא חשבה שלפחות אף אחד לא ידע מה עברה. מהר מאוד התבדה כמו כל הקורבנות של וולף ופרט. בתוך זמן קצר עלה הסרט שבו השתתפה לאתר Girls Do Porn, וקטעים ממנו הופצו בעשרות אתרי פורנו חינמיים. מעט אחר כך קיבלה ג'יין דו 19 הודעת טקסט ממספר חסום עם הכיתוב מצאתי אותך, ולינק לסרטון שלה בפורנהאב, אתר פורנו חינמי השני בגודלו בעולם עם 120 מיליון צפיות ביום. אחרי שמשפחתה, חבריה וכל סביבתה גילו על כך, גם הם היא נאלצה לעבור מדינה, נהפכה לדיכאונית ומצאה את עצמה בקצה צוק באזור לס וגאס, מתכננת לקפוץ אל מותה. כיום היא בטיפול פסיכיאטרי. בינואר האחרון, ג'יין דו 19 ועוד 21 מתלוננות קיבלו סוף סוף קצת צדק. אחרי מאבק משפטי ארוך שהחל ביוני 2016, פסק להן בית המשפט בסן דיאגו פיצויים של 12 מיליון ו-700 אלף דולר על מעשיהם של וולף ופרט. השופט אף הורה, בצעד נדיר, למסור לנשים את הזכויות הבלעדיות לסרטיהן. הנאשמים גייסו במכוון נשים צעירות חסרות ניסיון שלא סיימו את לימודי המכללה, לעתים אף תיכון, ושאינן מכירות את תעשיית הפורנו, כתב השופט בהחלטה. טקטיקות הנתבעים גרמו לסרטים להפוך נפוצים בקהילות הטובות, הדבר העיקרי שממנו הן חששו, ושהנתבעים הבטיחו להן במפורש שלא יקרה. באוקטובר 2019 הגיש התובע המחוזי של קליפורניה כתב אישום בגין סחר בנשים, הונאה וכפייה כנגד וולף, פרט, גרסיה וולריה מוסר, שסייעה להם בגיוס נשים וניהלה ענייני לוגיסטיקה וכספים. וולף, מוסר וגרסיה נלקחו בידי הרשויות הפדרליות למעצר, אולם פרט הספיק להימלט מהמדינה בספטמבר. אם יימצאו אשמים, עומד נגדם עונש של עד מאסר עולם. הזיוף שבפורנו אמיתי. ההכרעה במשפט האזרחי והאישומים הפליליים שלא היו כמותם נגד מפיקי פורנו, מסמלים שינוי טקטוני במוכנות מערכת המשפט והחברה האמריקאית להתמודד עם סוגיית ההסכמה בתעשיית הפורנו, שמכניסה כ-12 מיליארד דולר בשנה בארצות הברית לבדה. הוויכוח על הסכמה, חרטה וניצול מיני אינו חדש לתעשייה, שחובה השנה חשבון נפש משלה. הרבה בזכות קמפיין מיטו שהגיע אליה באיחור, והשפעת המחאות האזרחיות הנוכחיות בארצות הברית שמעצימות את המוחלשים בחברה. רק בחודשים האחרונים, בצל מגפת הקורונה, התחילו לעלות עדויות רבות מכוכבות בתעשייה, שבגילוי לב סיפרו על שחקנים, במאים ומגייסים מהמוכרים ביותר בתעשייה, שרמסו בגסות את גבולות ההסכמה, ניצלו אותן מינית, היכו והשפילו אותן והטילו עליהן מורה. כך למשל, האשימו 10 שחקניות פורנו את השחקן ריין מדיסון, שסרטים בחיכובו נצפו 46 מיליון פעמים רק בפורנהאב, כי אפר ביודעין מגבלות שעליהן הסכימו הצדדים מראש, וקפה עליהן מכות, השפלות ומין אנלי. שחקנית נוספת סיפרה כי הבימאי עטור הפרסים קרייבן מורנהד תקף אותה שוב ושוב, ושחקנית שלישית חשפה כי נשיא ומנכ״ל סוכנות הכישרונות מוטלי מודלס, דייב רוק, ניצל את עמדתו כדי לכפות על דוגמניות לקיים עמו יחסי מין. זהו רק חלק קטן מהסיפורים, שמדגישים כי אף שרבים חושבים שמה שרואים באתרי פורנו מתרחש בהסכמה, מתוסרט ומעוגן בחוזה ברור בין מבוגרים, פעמים רבות מדובר פשוט באונס. הנכלוליות סביב המושג הסכמה בתעשיית הפורנו מחריפה בפורנו חובבנים, קטגוריית סרטים שמתיימרת להציע חוויה לא מתוסרטת, סקס אמיתי שנעשה עם אנשים אמיתיים, לא כוכבים מקצוענים שההנאה שלהם מזויפת. התחושה הטבעית שמאחורי הסרטים האלו מושכת אליה צופים רבים כל כך, עד שהקטגוריה הייתה הפופולרית ביותר במנוע החיפוש של פורנהאב בשנה שעברה. הבעיה, כפי שממחיש המקרה של Girls Do Porn, היא שאותה תעשייה של סרטים חובבניים, שהתפתחה בעיקר מאז המהפכה הדיגיטלית, התפצלה למאות חברות הפקה קטנות שמתחמקות מכל רגולציה או תחושת אחריות ומחליפות את חברות ההפקה המסודרות והמפוקחות יחסית. כל שחברות ההפקה הקטנות צריכות לעשות הוא ללחוץ הקלט במצלמה ולהעלות את הסרט לאינטרנט. לכן לא פלא שכמעט רבע מכל תכני הפורנו באתרים הגדולים מוגדר חובבני. כדי לתחזק את ההצלחה, המפיקים נדרשים לחפש בקדחתנות שחקניות ושחקנים חדשים כל הזמן, עם עדיפות לצעירים, כאלה שאין להם את המשאבים והידע לדעת מה זכויותיהם ושקל להפחידם. טרף קל. מערכת הונאה משוכללת. ועדיין, המקרה של פרט, תושב ניו זילנד, נשמע קיצוני. הוא סיים תיכון בשנת 2000, ומיד נכנס לתעשיית הפורנו. הוא הפיק סרטים עבור אתרים שונים, עד שב-2006 החליט להקים אתר מנויים משלו שהציע חידוש. באתר יהיו רק נשים צעירות, בנות 18 עד 22, שמעולם לא השתתפו בסרט פורנו, ולעולם לא השתתפו בעוד סרטים אחרי הסרטון הבלעדי שיצלמו לאתר. אחרי שהקים רשת של 7 ישויות שונות באיי קיימן ובאיים הקריביים, שינהלו את הדומיין Girls Do Porn, הוא עבר מניו זילנד, שבה פורנוגרפיה צריכה לעמוד בכללים מחמירים, כמו איסור סרטים שמתארים אלימות, אונס או גילוי עריות, ובשורת חוקים שמעניקים לעובדים בתעשייה שליטה גדולה על עבודתם, אל ארצות הברית, שבה חופש הביטוי הוא המלך. הרגולציה שבה כוללת בעיקר התפלפלות משפטית בשאלה מהי פורנוגרפיה, כדי להגן מפני שחיתות מוסרית, איסור שימוש בחומרים פדופיליים ומניעת הפצת מחלות מין. שום התייחסות להסכמה או ליחס הוגן. פרט החל לצלם את סרטיו בחדרי מלון ברחבי ארצות הברית ב-2007, וב-2009, כשצבר מספיק תוכן, העלה את האתר לאוויר. ב-2011 הצטרף אליו חבר הילדות שלו, וולף. האתר התגאה כי הוא כולל בנות חובבניות אמיתיות שמקיימות יחסי מין בווידאו בפעם הראשונה. לא תמצאו את הבנות האלה בשום מקום אחר, כל הבנות הן 100% בלעדיות, זו הפעם הראשונה שהן עושות פורנו. מאוחר יותר הם יפתחו שני אתרים נוספים, Girls Do Toys, בבעלות 6 ישויות בינלאומיות שונות, ו-Mom POV, בבעלות 5 ישויות שונות. שלושת האתרים ופרדיגמת הבלעדיות דרשו זרם קבוע של סרטים חדשים כדי לשמור על כמות תוכן גבוהה באתר. העובדה שהצליחו לשמור על כמות תוכן גבוהה, כתב השופט אנרייט בהחלטתו, מדגימה את האפקטיביות הגבוהה של מעשה ההונאה. וולף ופרט נהגו לשתול קטעי סרטים של 5-7 דקות באתרים חינמיים ופופולריים כמו Pornhub, X-Videos ו-XNXX כדי לפתות צופים לשלם תמורת הסרט המלא באתריהם. שיטת השיווק הזאת הביאה לכך שבתוך כ-48 שעות משחרור סרטון חדש באתר הוא נהפך ויראלי. סך כל הסרטים שהופקו לאתרים של וולף ופרט נצפו ביותר ממיליארד פעמים והניבו לשניים הכנסות של 17 מיליון דולר. כדי לגייס אין ספור נשים לסרטיהם, פיתחו אנשי Girls Do Porn שיטה. הם היו מאתרים בנות 18 עד 22 מעיירות קולג' קטנות במודעות דרושים בקרייגסליסט, שחיפשו דוגמניות מתחילות. רק בשלב מאוחר יותר של ההתקשרות היו מסבירים כי למעשה מדובר בסרטי פורנו. כמעט כל הנשים סרבו בתחילה מתוך החשש שהסרטים יופצו באינטרנט ויפגעו בחייהן. בתגובה הובטח לנשים שהסרטים לא יופצו ברשת, אלא רק ב-DVD מחוץ למדינה, ורק עבור אספנים פרטיים. לחיזוק אמינותם, פרט שילם ל4 אנשים שישמשו מליצות יושר לעסק, כלומר, ישקרו שהן כיכבו בעצמן בהפקות של האתר, ושפרטיותן אכן נשמרה כמובטח. מאוחר יותר ייתנו הנתבעים במשפט, כי מעולם לא הסכימו להגביל את הפצת הסרט. במהלך המשפט, וולף ופרט טענו כי אין להם שליטה מלאה באתרי האינטרנט שבבעלות ישויות שונות, וכי הטובות הן נשים בוגרות שחתמו על תופסי ויתור והסכמה. לדעתנו, החרטה של הנשים על החלטתן לעשות סרטונים פורנוגרפיים הייתה ונשארה המוטיבציה העיקרית לתביעה זו, כתב הסנגור, וטען שרעיון זה מניח כי נשים צעירות ובוגרות אינן מסוגלות לקבל החלטות בעצמן, טובות או רעות, וכתוצאה מכך אסור להן להיות מחויבות בחוזים שעליהן חתמו. אולם, עדויות הקורבנות הבהירו כי הנתבעים לא קיבלו הסכמה, אלא כפו אותה. פולחן של בריונות רשת. מסכת ההתעללות של וולף ופרט בנערות לא נעצרה בפרסום הנרחב של הסרטון. השניים לקחו חלק פעיל גם בחשיפת פרטיהן האישיים, מה שמכונה דוקסינג, כדי להגביר את הבאז סביב סרטיהם. הפופולריות של פורנו חובבניות יצר תרבות פולחן אגרסיבית לזיהויין. זמן קצר אחרי שעלה סרט חדש ב-Girls Do Porn, החלו צופים אדוקים לעמול במרץ כדי לזהות את הנשים, ומיד אחר כך לפרסם את שמותיהן, חשבונות הרשתות החברתיות שלהן ומקומות מגוריהן. כולם צפו בסרט באוניברסיטה שלי. העידה ג'יין דו 11, עד כדי כך שהאינטרנט קרס והאוניברסיטה הייתה צריכה לסגור אותו. בשלב מסוים וולף ופרט הבינו שהחשיפה מגבירה את הפופולריות של סרטיהן, אז הם התחילו לפרסם בעצמם את פרטי המשתתפות בפורן ויקיליקס, אתר דוקסינג שפרסם פרטים אישיים של יותר מ-15,000 משתתפים בסרטי פורנו, וצרפו לינקים לאתר שלהם כדי ליצור תנועה נוספת. פתיחת המשפט האזרחי נגד Girls Do Porn רק החריפה את הדוקסינג, באתר פורן ויקיליקס אף נעץ בנר בדף הבית שלו, שהבטיח את השמות האמיתיים ומידע משפחתי של הזונות בארון, שמשתתפות בסרטי Girls Do Porn הישר מבעלי האתר. וולף ופרט טענו במשפט שמעולם לא שמעו על האתר, אף שרישומים מראים כי הדומיין היה בבעלות פרט מנובמבר 2015. ביום שהוגש כתב האישום, פשט ה-FBI על משרדי החברה ומצא כי הדוקסינג של וולף ופרט המשיך היטב אל תוך השלבים האחרונים של המשפט האזרחי. במסמכים שנתפסו נמצא תסריט לסרט שכותרתו 22 זונות וחמישה עורכי דין מפוקפקים נגד Girls Do Porn, שכלל את כותרת המשנה, שתף והפץ את הסרטון הזה כמה שיותר, ולצידו שמות התובעות, ותסריט לסרט נוסף שבו הנאשמים תכננו להתקשר לתובעות תוך התחזות לעיתונאים ולבקש את תגובתן לתביעה כדי לשלול מהן כל תחושת פרטיות. בינואר הקורבנות של Girls Do Porn זכו לצדק והכרה בעוול שנעשה להן, אבל תעשיית הפורנו כולה עוד צריכה לעבור מהפכה עמוקה. הניצחון הזה הוא עוד צעד חשוב בדרך לשם. אני שמחה שכל כך הרבה נשים חשפו את סיפוריהן, אמרה ג'יין דו 19 לווייס. הרגשתי כל כך בודדה, ובאופן דפוק למדי, אף אחת מאיתנו כבר לא לבד. התובע מטעם 22 הקורבנות. תעשיית הפורנו חייבת לאמץ יושר ושקיפות. הדבר הראשון החשוב שיצא במשפט, אומר למוסף כלכליסט עורך הדין אד שפין, שהוביל את התביעה האזרחית, הוא שתיהרנו את שמן של נשים חסרות מזל שפשוט שיקרו להן, הן היו במצוקה כלכלית והובטח להן כסף רב, בסכומים שמעולם לא ראו כמותם. אלו נשים שהסכימו להשתתף רק בתנאי שלא יראו את הסרטים, ולפתע הפיצו אותם בקהילה שבה הן עבדו וחיו. ההצלחה במשפט הייתה בכך שהראינו כי הן קורבנות שרומו, וגם הצלחנו לסגור את העסק. שניים מהנאשמים נמצאים בכלא פדרלי, והחוליה הראשית אמנם ברחה, אך יש נגדו כתב אישום, והוא צריך להתבונן מעבר לכתפו בכל רגע, כי מישהו ימצא אותו, ויחזיר אותו לכאן. נשאר רק לקוות שאנשים לא ישפטו את הבנות, ושיתייחסו אליהן כפי שהן, קורבנות. נכון שהם הסכימו לעשות סקס, אבל ההסכמה שלהן הושגה בהונאה. הבטיחו להן שהסרטים לא יהיו פומביים, שיפורסמו רק ב-DVD ורק באוסטרליה ובארצות זרות אחרות. לא נתנו להן כל הזדמנות לקרוא את החוזים, והציגו מצג שווא של מה שכתוב בהם. מיד אחרי שאנשים חתמו, זה היה מעין, אהה, תפסנו אתכן. חתמתם על חוזה משפטי מסובך מאוד, שבו ויתרתן על כל זכויותיכן, ואנחנו יכולים לעשות כל מה שנרצה. ועכשיו השופט העניק לתובעות בחזרה את הבעלות המוחלטת על התוכן. נכון? עכשיו הן יכולות לכאורה להוריד את כל הסרטים ולשרוף אותן, אבל זה באמת בלתי אפשרי. העסק הזה דומה לראש הידרה. קורטים אחד ומיד צומח חדש. מה שחשוב הוא שפסק הדין יבהיר לתעשייה שאי אפשר להמשיך לעשות דברים כאלה. תהיו ישרים ושקופים. אל תסתירו את מה שאתם עושים מהמשתתפים. אם מישהו רוצה לצלם פורנו והוא מודע לחלוטין להשלכות, יודע לחלוטין מה יקרה עם הסרט ומקבל את התשלום שהובטח לו, אז אין שום בעיה. הכל חוץ מחובבנים. כתבתה של ויקי אוסלנדר מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבלי לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.